בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום שלישי היום, אנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי זוגי משפחתי. כן, הימים עדיין לא ממש קבועים, אבל פעם בשבוע לפחות אני פה, בעזרת השם, ואני אתן תשובות לכל אלה ששולחים לי כל כך בנאמנות את המיילים ואת הוואטסאפים ואת ההודעות. ושאלות משאלות שונות ומעניינות, וחלקן גם מורכבות קצת, וגם אני אגיד לכם, לפעמים אני גם מתייעצת עם מישהו, שואלת את הרב שלי מה עושים, וכן הלאה. אז אני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0528-703-667, 0367-47620, פוגל 22 שטרודל 012.net.il. שלום לך יהודית היקרה, רציתי להתייעץ איתך בנושא שכזה. אחותי בת 24 ולא עלינו התאלמנה כבר לפני 3 שנים. בעלה הצעיר נפטר באופן פתאומי מאיזשהו דום לב או משהו כזה, אפילו לא ידעו להסביר בדיוק מה, והיא נשארה עם תינוקת שהיום היא בת כבת 4. אחותי גרה לבד, בשבתות מתגלגלת אצל ההורים האלה וההורים האלה, והיא מאוד מאוד מסכנה. הבעיה היא, היא לא מוכנה לשמוע על פרק ב', אומרת שלא ידברו איתה על זה, וכאשר היא תהיה מוכנה היא כבר תגיד, אבל זה פשוט לא קורה. הילדה גדלה יפה, אפשר לומר, בהדגשה. סליחה, משהו נפל פה. אפשר לומר, אבל ניכר עליה שהיא לא רגועה ועצבנית, וכל הזמן מבקשת אבא חדש, אחים, אחיות ובית נורמלי. בוודאי תגידי, היא צריכה ללכת לטיפול. אז אקדים ואומר שגם את זה היא לא רוצה. היא פשוט לא רוצה כלום, היא כאילו רוצה להיות מסכנה. בלי שום סוף, נראה לעין. אני חוזרת ואומרת, דבר זה קרה כבר לפני 3 שנים. מה עוד אנחנו יכולים לעשות בשבילה, מכיוון שהיא פשוט הולכת, קשה לומר מדחי אל דחי, אבל היא לא במצב טוב, ובטח שלא הילדה שלה במצב טוב. וכמו שאמרתי, היא מתנגדת לכל סוג של דבר ועניין. אנחנו משתדלים להנעים עליה בתנאים האלה, אבל ברור שצריך כאן פתרון ולא בשיטת השלוף. תודה רבה לך וכל טוב. קראי לי בבקשה מם מהצפון. אז אתם שמים לב, אני קצת מקצרת את המכתב של מם, כי התנאים פה לא מרשים לנו לקרוא היסטוריה שלמה של פרשיות חיים. אבל יחד עם זה, המסר מובן וכואב, ו אומרת מה מהדרום, מה עוד אנחנו יכולים לעשות כשהיא דוחה כל עזרה. היא לא רוצה ללכת לדבר עם מישהו, היא לא רוצה להתחתן, היא לא רוצה לשמוע, היא לא רוצה כל הזמן, היא כאילו אומרת מה היא לא רוצה. מה היא כן רוצה, היא לא אומרת. כן, תראי, זאת באמת בעיה קשה. ולצערי, התשובה, כמה שהבעיה מורכבת וכמה שאת נראה שאת פשוט ככה שפכת את הלב וכתבת על הדף ועל המקלדת את כל מה שמעיק עליכם, כי זה כבר הרבה זמן שהיא ככה, 3 שנים, זה באמת הרבה זמן יחסית. וסוג של הורדת מהלב כזה. ואין הרבה מה לעשות לצערי הרב, זה מה שאני רוצה לומר לך. ואת יודעת, אי אפשר לקחת אישה ולשים אותה בכוח מתחת לחופה. אי אפשר לקחת אותה ולשים אותה בכוח בפגישה טיפולית, ואי אפשר בעצם לעשות שום דבר, רק כמו שכתבת, בתנאים האלה לנסות להנעים לה, שזה גם כן דבר מאוד מאוד נזיל, מה שיעשה לה נעים היום לא בהכרח יעשה לה מחר, ומה שיעשה לה אתמול לא יעשה לה שבוע הבא וכן הלאה. תראי, ברור שנגיד להתפלל, אבל בכל זאת צריך לפתוח את העיניים ולראות אם יש מישהו שהוא כן יכול להגיד לה, כאילו לקחת סיכון. לבוא ולהגיד ככה, תשמעי, את רוצה אחר כך לנתק איתי קשר, אני פשוט מפקירה את עצמי. אני לא יודעת מי זה יכול להיות, אולי האמא שלך, אולי חברה קרובה שלה, אולי את. כאילו, את תבואי ותגיד, תראי, אני כן רוצה להגיד לך מה שאני רוצה להגיד לך, ואם את אחרי זה תזרקי אותי או לא תרצי לדבר איתי, אני מתאבדת על זה. אני מתאבדת על זה. ואני מוכנה לקחת את הסיכון שאת עשיתי ברוגז, ואת, אבל אני חייבת לנסות לעזור לך על כוחך. את יודעת שבעיניי זה מאוד דומה ל... אנחנו מדי פעם קוראים בעיתון שיש מישהו שמסרב לטיפול. אדם שהוא חולה קשה, בעיקר קראתי את זה כמה פעמים כבר על נערים, שפשוט קמו וברחו מבית חולים, שהיו חולים במחלה קשה לא עלינו, ברחו מבית החולים ואמרו לא מעניין אותי כלום, אני לא מוכן לעבור את הטיפולים האלה, מה שיהיה יהיה. וזה כמובן מאוד כואב, אבל אפשר להבין, כאילו בא בן אדם ואומר, אני רוצה לקחת בעלות על החיים שלי, אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות ואיך לעשות וכו וכו. אז זה מה שהייתי מנסה, ובאמת תראי אם יש מישהו שמוכן לקחת את הסיכון ולהגיד שהיא צריכה לעשות שני דברים. א', ללכת לטיפול, כי דרך הטיפול אולי ישחררו לה את כל החסימות. תראי, יכול להיות שהיא בחרדה עמוקה, שמה שכבר קרה פעם, בעל צעיר, בחור צעיר פשוט התמוטט ונפטר מדום לב, אז אולי זה יקרה עוד פעם, אז בשביל מה היא צריכה ליצור את הקשר הזה, ואחר כך עוד פעם חס וחלילה לחוות את האובדן הזה. אז יכול להיות יושב שם בבסיס פחד, יכול להיות שהיא לא כל כך יכולה לקשור קשר עוד פעם, אולי היכולת, סליחה, אני מראש שרציתי להתנצל, אבל שכחתי, דווקא קמתי היום מאוד מצוננת, אפילו אם ככה, אבל זה די עבר לי כבר לפני שעתיים, ובשעתיים הזה כבר אני, אז האלה אני מרגישה יותר טוב, אבל עדיין קצת מצוננת. אל תשימו לב והתנצלותי מראש. אז תראי, היא נמצאת כל כולה ברגש, ואני פעם עבדתי עם מישהי כזו, והיא אמרה את האמת, בשכל ברור שאני יודעת שאני צריכה להתחתן, ואני צריכה להשתקם וכו וכו. זה בשכל. אבל ברגש כבר סיפור אחר. ואת צריכים להעביר אותה מהרגש לשכל. מי יעשה את זה הכי טוב? בעל מקצוע. אז לכן היא גם לא רוצה ללכת, כי היא עדיין לא מוכנה לעבור מהרגש לשכל. אבל אם יש מישהו שם בסביבה שיכול להגיד לה את המילים האלה, אני מתאבדת על זה, אני לא יודעת אם זה יעזור. כי אם נגיד את באה ואת אומרת, אני אחותך, אני רוצה להתאבד על זה, אני אעשה לך פה טרור, אני אלך לרב, אני אלך למשטרה, אני אלך לא יודעת לאן, את תתחילי לצאת עם מישהו, תתחילי להכיר ותתחתני. אז זה יקרה. בגלל שאת מאיימת עליה בטרור, ואת אומרת, אוקיי, את רוצה להרוג אותי, תרגיע אותי. אבל אני רוצה לראות אותך נשואה, ולו גם זה יהיה הדבר האחרון שאני אעשה בחיים שלי. מצדי, כן, זה, אני רוצה לראות אותך נשואה, ולא אכפת לי שזה יהיה הדבר האחרון שאני אעשה בחיים שלי, אחרי זה את יכולה לזרוק אותי, את יכולה לעשות איתי מה שאת רוצה, אבל אני חייבת לעשות את זה. אז אם זה יעזור, אם את חושבת שזה יעזור, הרי את מכירה אותה. אני לא יודעת אם זה יעזור, אני הרי לא מכירה את אחותך. לפעמים זה עוזר, לפעמים הבן אדם רק מתבצר יותר חזק בעמדה שלו. והדברים לא פשוטים, הדברים אף פעם לא היו פשוטים בתורת הנפש. וזה מה שיש לי לומר לך, כן? לא איש בשורה גדולה אני היום, אבל זה מה שיש לי לומר לך. תגיד, את יודעת מה עוד עכשיו כאילו עולה בדעתי? וזה על סמך מישהי כזו שאני מכירה. אז מה שעבד שם, גם היא אמרה, אני לא רוצה להתחתן ולא, זה לא בא בחשבון, ובאמת לא רצתה לשמוע מזה בשום אופן. אבל עבדו איתה דרך טובת הילדה. באמת הילדה הייתה, גם שם היה מקרה של ילדה קטנה, והילדה הייתה מאוד אומללה, כי לכולם יש אבא, ולה אין אבא. אז בסדר, מה לא עושים בשביל ילדים? מה לא עושים בשביל ילדים? ומהמקום הזה הצליחו להשפיע עליה. אז אולי תנסו גם את המקום הזה. אמרו לה, נכון, את צודקת, זה לא כל כך קל ליצור עוד פעם קשר וכן הלאה, אבל תעשי את זה למען הילדה שלך, והיא באמת עשתה את זה. שלום רב לך יהודית. אני מאוד מתגעגעת לשמוע את קולך לפחות פעמיים בשבוע, אבל אם זה עבר למתכונת של פעם בשבוע, אני נכנעת ומקבלת את הדין, ואת בעצמך אמרת שזה משהו זמני ותחזרי לפעמיים. נכון, אני עדיין אומרת את זה, אבל בינתיים זה ככה. רציתי להתייעץ איתך בנושא כזה. אני אם למספר ילדים בוגרים שאפשר בהחלט לומר שמזמן הגיעו לפרקם. גם החלטנו שאנחנו לא מקפידים על סדר ההולדה, ומי שימצא את גורלו ואושרו מוזמן להתארס ולהתחתן, וכל השאר לא מקפידים עליו. כרגע ביתי בת ה-22, שהיא בעצם השלישית בסדרה, יוצאת עם גרוש פלוס 3 ילדים. יש פה רגע 1, 2, 3, 4 סימני קריאה. אני ממש הרוסה מזה ולא יודעת את נפשי. הם יוצאים כבר כחצי שנה, הוא בחור מקסים ונפלא, אבל 3 ילדים קטנים וגם הוא גרוש. וגם הוא גרוש. ואני אומרת לביתי, אם הוא גרוש, אז מה פשר הדבר? אבל היא אומרת דברים קורים בחיים, ואני לא תחקרתי אותו למה הוא גרוש. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב לדעת, למה הוא התגרש בפעם הראשונה? מי עוזב 3 ילדים קטנים ולמה? אבל היא אומרת שהיא לא מוכנה לתחקר אותו ולרדת לזה, לרדת לזה. אלא היא מוצאת איתו שפה משותפת וקליק ענק ורוצים למסד את הקשר הכי מהר שאפשר עוד לפני פסח. הבן אדם אמנם עובד אבל חסר כל. והילדים במשמורת משותפת, אבל הוא משקיע בהם הרבה מאוד וכמובן משלם מזונות, ויותר ויותר אני שומעת שהוא לוקח אחריות כמעט מלאה על הילדים. ושוב, אינני יודעת למה. מה את מציעה לי לעשות? פשוט לשבת בחיבוק ידיים ולתת לביתי להיכנס לסרט הזה, או למנוע ממנה בכל הכוחות, או שאני אפעיל חקירה סמויה או גלויה, אינני יודעת מה לעשות. תודה וכל טוב, קראי לי נתי. נתי. נון תתיוד. טוב, תראי, את אומרת שהיא מצאה את השפה משותפת, היא בת 22, הוא גרוש עם 3, והוא כאילו מחזיק אותם יותר ויותר מאשר הגרושה, יותר לוקח אחריות, כלומר שאפשר להניח שכשהם התחתנו, הילדים יהיו רוב הזמן בביתו. ומה את יכולה לעשות? זה שוב, אני מאוד מבקשת כאן, כאילו אני מנסה לגרום למאזינים שיבינו שיש שכל ויש רגש, והשניים האלה הם שני מישורים שונים לגמרי, הם לא יכולים להתאחד. כמו שני קווים מקבילים, שלעולם לא ייפגשו, כי אף אחד לא יסתה מהמסלול שלו. ביטח ברגש, היא אומרת מה יש, אני אפילו לא צריכה לדעת למה הוא התגרש, ואיך מפרקים בית עם ילדים קטנים. זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי שהוא בחור נחמד, וטוב לי איתו, ויש קליק. זה הכל, הכל, הכל ברגש. היא לא יכולה לשקול בשכל מה יהיה. ולצערנו, אנחנו תמיד מנסים לבוא מהשכל, ואין תוצאות, כי רגש ושכל זה שני דברים, זה כמו שמן ומים. אי אפשר להרבב את זה. אז אולי היום באיזה מיקסר חזק כן אפשר להרבב שמן במים, אבל נראה לי, לא ניסיתי, אבל נראה לי שתמיד השמן בסוף יצוף. מה שאני הייתי עושה במקרה כזה, זה פשוט לא הייתי מדברת. חודש. תנסי חודש לא לדבר, לא לדבר על זה. כלום. לא לטוב ולא למוטב. אם היא חוזרת מפגישה איתו, והיא רוצה לספר לך איך היה, תקשיבי לה. אם את רוצה, תשאלי שאלה אחת או שתיים, אבל לא, תתייחסי לזה כמו שמישהי שיושבת על ידך במטוס, או באוטובוס, או ברכבת, ועל ככה, דרך אגב, פתאום מתפתחת איזושהי שיחה, אז תקשיבי ככה, בשיא ההתעניינות, ולא לא, בלא התעניינות, בצורה מנומסת כזאת, ואולי זה יתפוגג מעצמו, כי ביתך רווקה בת 22. שלושה ילדים, נגיד שהם ביחד בשבת, ושלושה ילדים לאורך שבת שלמה, גם יכול להיות שהיא חורפית, ואז זה סיפור אחד, ואם היא שבת קיצית זה שוב סיפור אחר, כי היא שבת מאוד ארוכה וצריכים להשיג את הילדים. פתאום היא תראה שזה לא רק הבחור הנחמד, אלא שיש פה הרבה מאוד מאוד דברים נלווים. אז יכול להיות שאם את לא תגידי לה כלום, היא לבד תתעשת ותשיג את המסקנות. והיה, וגם זה לא יקרה, והם התחתנו. אז יש לך רק לפתוח את ספר התהילים, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן להם דרך קלה, ועם הכי מעט התמודדויות וכו, זה בהחלט לא תיק פשוט, אבל ברמת השכל אין לך מה לעשות. וברמת הרגש, זה כבר מסודר, היא נמצאת ברמת הרגש, היא לא צריכה עוד רגש. ברמת השכל אין לך מה לעשות. כי כמוך בדיוק היא יודעת ששלושה ילדים זה תיק רציני, וילדים צריכים חינוך ובריאות ותעסוקה ואהבה ובילויים ויציאות ולרחוץ אותם ולחבש להם ולבשל להם ולשמוע אותם, וכל אחד יודע את זה וגם היא יודעת את זה. אבל מה? פה הרגש מתגבר. אז אני מקווה שזה אם את יודעת, לפעמים דווקא, וזה חזר אמרו את זה, לפעמים מצווה, אפילו נראה לי שחז"ל מגדירים את זה כמצווה, להגיד את הדברים שיעזרו ולשתוק כשהדברים לא יעזרו. שלום רב לך יהודית, אבקש לשמוע את דעתך בנושא שמאוד מטריד אותי. ובכן, יש לי ילד בן 17 שאפשר לומר מהיום הראשון כשהתחיל לצאת למסגרות לימוד, הוא לא מסתדר בשום מסגרת לימודית. הוא אמנם ממשיך ללמוד ועבר את כל השלבים של בית ספר יסודי, חטיבה, ועכשיו הוא אפילו חושב על ישיבה. אבל תמיד יש לו קטעים כאלה ואחרים שבהם הוא פשוט לא מסתדר עם החברה. מיותר לכתוב שהיינו בטיפולים ובייעוצים, בסדנאות, תרפיות למיניהם, כדי לנסות לפענח למה ילדים לא אוהבים אותו. הוא נראה ממש יפה, בחור בן 17 יפה, תואר גבוה ורזה, עיניים כחולות, קצת זקן בלונדיני מבצבץ לו, אבל לא, אין לו פצעים, אין לו שיניים עקומות, אין לו, פשוט ילד חמד. כמו שכתבתי, הוא מנסה לגשש את דרכו לישיבה, אבל בא איזה מישהו בשם עצמו, מה? בחור שלומד בישיבה ההיא, ואמר לו בפירוש בפנים, אתה לא רצוי כאן. אם אתה חושב להיכנס לכאן, אני בא ואומר לך מראש, אתה לא רצוי כאן, ולכן תחפש מקום אחר. בני חזר הביתה המום, כואב, ופשוט שבור ורצוץ לרסיסים. יש לך אולי פתרון למה קורה פה? מדוע הוא נדחה על ידי החברה? וזה התחיל בגן פסיה, כאשר היה בן שנתיים. פסיה בזמנו אמרה לי שתמיד מרביצים לו, חוטפים לו את המשחקים, אין לו חברים, והדרך שלו קשה. והנה הוא כבר בן 17, והמודל הזה ממשיך. אודה לך מאוד אם תוכלי אולי להאיר לי את העיניים, ולראות מה עוד אפשר וצריך לעשות כדי להוריד ממנו את הכללה הזו. אני ממש מתחילה לחשוב שזאת מין כללה. תודה רבה לך וכל טוב, קראי לי תמי. וואו, את אומרת שמגיל שנתיים כשהוא היה בגן פסיה, זאת הייתה התמונה. והיום הוא בן 17 ועדיין זאת הייתה וזאת התמונה. וניסיתם לפענח ולקחת אותו לתרפיות כאלה ואחרות ולכל מיני מבדקים ושום דבר לא השתנה. ואני לא מכירה את הבחור ואין לי מושג מה יכולה להיות הסיבה. אבל אני, כאילו, תראי, יש פה כמה דברים שאני יכולה לחשוב עליהם, לא הרבה, אבל כמה. יש אנשים, וזה לא שיש אנשים, למעשה כולנו כאלה. מאוד מאוד חשוב לנו שידעו שאנחנו כאן. ואמרתי את זה פה כבר לא מעט פעמים. פשוט שידעו שאנחנו כאן. ואנשים לפעמים עושים דברים מאוד מוזרים, מכוונים למטרה אחת, שידעו שאני כאן. ובדיוק אתמול גם הזדמן לי לדבר על זה. אדם שנותן מיליון דולר לישיבה, למה הוא מתכוון? אז זה לא כל כך בטוח שהוא מתכוון שלישיבה הזאת יהיה טוב. לפעמים הוא מתכוון, וגם חז"ל דיברו על זה הרבה מאוד. חז"ל השקיעו בזה בלי סוף, וגדולי ישראל השקיעו בזה בלי סוף. לזכות ולעשות פעם איזושהי מצווה ממקום הכי נקי, בלי נגיעות, בלי לבזול הצדדים, אם מישהו ראה את זה, אם מישהו שמע את זה, אם מישהו מעריך את זה, אם מישהו יודע איזה אדם גדול אני, הרי זה כל העניין של מתן בסתר. כן, אז כבר גם כן בעילום שם, אבל כאילו אדם, יש כזאת מין קריקטורה. אדם מסתיר את פניו כי הוא רוצה להיות בעילום שם, אבל הוא ככה פורס את האצבעות כדי שכן יוכלו איכשהו לזהות אותו. תניחו את היד על הפנים ולא תחסו את הפנים לגמרי, אלא תשאירו כזה מרווח בין האצבעות. כדי שבכל אופן מישהו ידע על מה שאתם עושים ועל איזה גדלות וכן הלאה וכן הלאה. אז אולי הבן שלך, בלי כוונה, באמת בחר בדרך הזו. בתחילה הוא עשה את זה בגיל שנתיים בחוסר מודעות. יכול להיות שעדיין הוא בחוסר מודעות, אבל ככה פשוט יודעים שהוא פה. תראי כמה משנתיים עד 17 זה 15 שנה, שאת מתעסקת איתו, את ובעלך, ואני לא יודעת מי עוד, יועצת בבית הספר, וכל מיני אנשים לפענח, למה שמוליק אין לו חברים, ואין לו, והוא לא נקלט בשום מקום, ויש לו קשיים חברתיים. עכשיו תראי, אם יש לו חרדה חברתית או קשיים חברתיים כאלה ואחרים, זה אפשר לטפל בזה בצורה מסודרת אצל פסיכולוג, בלי, כן, חרדה חברתית. יש אפילו כאלה שממליצים לקחת כדור נגד חרדה חברתית. אבל אני לא יודעת אם אני כל כך ממליצה על זה, כי זה משהו מאוד מתמשך. ההמלצה היא, נגיד, אם אדם צריך לעלות על הבמה ולתת נאום, לתת סדנה, או חתן שמתחתן ומפחד שכל הערב הוא יהיה בלחץ ולא יתפקד. אז משהו נקודתי אפשר לטפל בכדור. אבל אני לא יודעת אם הייתי ממליצה לטפל, אבל עדיין כדאי לבדוק את העניין הזה של חרדה חברתית, לבדוק את העניין של אם אני אלך בתלם ואני אצור לעצמי חברים ואני אהיה אחד מכולם, אז איך ישימו לב שאני פה? ומאוד ייתכן שזה המניע שלו. עכשיו, אם והיה, יש לי תחושה חזקה מאוד, אם והיה שזה באמת המניע שלו, הוא עושה כל מיני פרובוקציות וכל מיני דברים מוזרים, ואני יכולה כאן לדבר על זה שעות, על איזה דברים מוזרים שאדם עושה כדי שירגישו שהוא פה. אדם מוכן לעשות המון דברים, המון דברים. אפילו דיקנס כתב על זה. בדייוויד קופרפילד המפורסם, אז היה שם, אני כבר לא זוכרת אפילו איך קראו לו, הבחור הזה שהיה גר עם אמא שלו, והם היו כל כך מסכנים, ואין לנו שום יומרות, ואין לנו שום... והמסכנות הזאת שלהם, היא בעצם הייתה העוצמה שלהם, הדגל שלהם, הכוח שלהם, וכמעט, ודרך זה עשו נזקים גדולים מאוד לסביבה. אז יכול להיות שבנך בחר את המסכנות הזאת, ואת הדחייה החברתית הזאת, בשביל... כן, זאת בעצם החוזקה שלו. עכשיו, מה שאני הייתי אומרת לו, תראה, בישיבה הזו דחו אותך. אני לא יודעת אם הבחורים קובעים. הבחור בא ואומר לו, דע לך שאנחנו לא רוצים אותך פה. עדיין יש ראש ישיבה, עדיין יש צוות, עדיין יש משגיחים, עדיין, אני לא יודעת אם הבחור קובע. אז לדעתי הבחור לא קובע. אז אני הייתי אומרת לבן שלי, תיכנס לישיבה הזו ותיצור לך ממלכה משלך. אתם לא רוצים אותי, גם אני לא רוצה אתכם. אני אעשה לי משהו חדש שלי. ולקראת זה צריך לאמן אותו ולבסס את הפעולות שלו, כן? שהוא לא היום ייגרר, כלומר, כמו שעד עכשיו... ייגרר אחרי המסכנות שלו, והמסכנות שלו בעצם ניהלה אותו. אלא במקום המסכנות, שעכשיו משהו אחר ינהל אותו. שהוא יגיד, אתם לא רוצים אותי, תתפלא לשמוע שגם אני לא רוצה אתכם. זה בכלל לא כזה כבוד בשבילי להיות בחברתכם, ממש לא. אבל במקביל, שהוא ינחס לעצמו כמה חברים, אני בטוחה שכישורים חברתיים מינימליים, יש לו, למשל, כל מיני דברים קטנים שאפשר לרכוש חברים. אם הוא מכין לעצמו כוס קפה ומביא גם לחבר כוס קפה, או שאם הוא חבר צריך לעשות משהו והוא כבר ממהר, אז נגיד צריך לגייץ לעצמו חולצה. אז הבן שלך יכול להגיד, שמה, אתה ממהר, בוא תביא, אני אגייץ לך. כלומר, לעשות ככה דברים קטנים, אהבה זאת נתינה. נתינה זה לא בשביל המקבל, נתינה זה בשביל הנותן. ולבדוק, לעשות איתו מין כזה, מין, אפילו הייתי אומרת, הרי 15 שנה הוא כבר מסתובב בין חברים, בכל מיני מסגרות, אם זה בספר יסודי וחטיבה וכן הלאה. אז יש בנים וגם בנות שהן מאוד מאוד פופולריות ומאוד מאוד מקובלות ומאוד מאוד מחוזרים ומבוקשים. אז מה הם עושים בשביל להיות כל כך מחוזרים ומבוקשים? וצריכים לבדוק את זה פשוט ברמה, לדעתי את יכולה לעשות את זה גם לבד, לעשות איתו סוג של סימולציה. אוקיי, עכשיו אתה בא לישיבה ואתה חבר לחדר, ובוא נראה מתי התקרית הראשונה שהבחורים מתחילים להקם את האף. הריח שלך לא בסדר, אתה מפזר את החפצים שלך, אתה נוגע בדברים שלא שלך, אתה מאיר הערות פוגעניות, אתה לא אומר בוקר טוב, לילה טוב, מה? תשחקי את המשחק של חבר לחדר, ותראי את התגובות שלו. יכול להיות שבאמת אין לו כישורים חברתיים. ואולי אם עוד לא עשיתם את זה, את אומרת שעשיתם כל דבר, אז באמת יכול להיות שעשיתם הרבה מאוד דברים, אבל לא דברים שמכוונים למטרה הספציפית הזאת. כי קודם כל צריך להבחן מאיזה, למה זה קורה לו, ואז את יודעת שיש את הבעיה, הבעיה היא כבר חצי מהפתרון. אז אני מאחלת לך ממש ממש בהצלחה, ובקרוב ממש תבשרי שהוא עלה על הפסים ועלה על הדרך והכל בסדר. ואני ממהרת כי הרבה חומר הצטבר לי פה. גברת יהודית שלום, אני פונה אלייך בשביל ביתי שהתחתנה לפני כמה חודשים. ביתי היא הקטנה בבית, ולצערי עליי לציין שבאמת הייתה מפונקת. ומי שפינק אותה זאת אני, אמא שלה. כמעט לא נתתי לעשות שום דבר בבית, וכל הזמן ריחמתי עליה, ורק אמרתי לה, לכי ללימודים שלך, לכי לחברות שלך, אני כבר אעשה פה ואני כבר אעשה שם. ובאמת היא גדלה ולא יודעת לעשות כלום. היא גרה בעיר אחרת. ולפני כמה ימים בעלה הצעיר ביקש פגישה ובכה בדמעות, אני מבטיחה לך, הייתי צריכה להביא לו טישו, על הכאוס שמתחולל בבית שלהם. הוא אומר שהיא פשוט לא יודעת ולא רוצה לדעת שום דבר. הוא קצת יודע, מכיוון שאמא שלו קצת לימדה אותו, וגם היה רגיל בצבא ובישיבה. אבל הוא אומר שאין לה שיתוף פעולה, היא אומרת, אחרי העבודה אני עייפה, היא גם לומדת פעמיים בשבוע על מנת להשלים תואר שני, ואומרת לו, אני לא אומרת לך לעשות שום דבר, תעשה מה שאתה רוצה, וזהו, אבל אל תציק לי. הוא ממש הולך לאיבוד. יש לציין שהוא בא מבית מאוד מסודר. יהודית היקרה, מה עושים? תודה לך וכל טוב. אני לא רוצה להאריך, אבל יש לי בטן מלאה. אינני יודעת אם להיות מעורבת, לא להיות מעורבת. שוב, תודה לך על עצה נכונה. קראי לי בבקשה, ורדה. תראי ורדה, את צריכה, מה שאת יכולה פה לעשות, להגיד להם שילכו לייעוץ פרטני. כי היא אומרת בעצם מה שהיא אומרת, אוקיי, התחתנתי, אבל אני בעצם ברווקה. מי אמר שצריך לנהל בית? לאכול אפשר בחוץ, לחבס אפשר בחוץ, לנקות את הבית אפשר גם לחיות בבית מלוכלך. עוד לא יצא חוק נגד חיים בבית מלוכלך, וגם בתורה זה לא כתוב שאסור לחיות בבית מלוכלך. אתה רוצה לעשות משהו, תעשה. אני לא רוצה להתעסק עם זה. עכשיו, הוא מן הסתם מרגיש פרייר. הוא אומר, טוב, אז רק אני אשטוף את הבית, רק אני אטפל בכביסות, כי גם משני אנשים, למרות שזה משק בית קטן, גם משני אנשים, וגם כשאדם גר לבד, גם אז יש משק בית שצריך לטפל בו. אחת ליום, אלה שמטופטפים, אחת ליומיים, צריך לטפל בדברים. כלים, גם אם רק משתמשים בחד פעמי, עדיין פה יש איזה סיר, אי אפשר לבשל בחד פעמי. נכון, יש סירים חד פעמיים. אני לא ניסיתי אותם אף פעם. אבל עדיין, בכל משק בית, יש דברים שצריכים לנהל אותם. וזה בדרך כלל משהו שקורה אצל כל הזוגות הצעירים, אפשר לומר. מתחיל מן ויכוח, אחד הוא יותר אכפתי, אחד הוא יותר פדנטי, אחד יותר אכפת לו. והוא רוצה שגם השני יהיה באותה רמה של פדנטיות. באותה רמה של אכפתיות, באותה רמה של עשייה. והשני אומר, חיה ותן לחיות. אתה רוצה לעשות, תעשה. אבל זה לא אומר שגם אני חייב לעשות. וזה מאוד אופייני ומאוד מאוד ידוע. והם צריכים מישהו שיעשה להם סדר בדברים. אבל זאת לא את. אז מה שאמרתי לך במשפט הראשון, אם את רוצה ואת יכולה, תממני להם פגישה אחת או שתיים, כמה שהיועץ יגיד, כדי שהוא יעשה להם סדר בדברים. כי יש פה איזשהו מצב שהוא צודק והיא צודקת, כן? היא אומרת, אני לא בא לי עכשיו להתעסק במשק בית בכלום. לחיות מהיד אל הפה, בדרך מהעבודה אפשר להיכנס לאכול משהו, או להביא איזה פלאפל הביתה, או פיצה. והיא מידה יצירה בשביל לעשות את החשבון שזה לא בריא, ולא כדאי לכל היום לאכול או פלאפל או פיצה או זה, אלא אוכל שמתבשל בבית ואפילו דברים פשוטים. כלומר, אם עדיין היא בחוסר נכונות כל כך קיצוני, ואומרת, לא מעניין אותי כלום, אני עובדת כל יום, אני לומדת פעמיים בשבוע, עכשיו אני במצב של הישרדות, אני לא מוכנה להקדיש למשק בית כלום. והוא, כן, אבל הוא לא יכול לבוא וללביש כאילו את הראש שלו על הראש שלה. כל אחד יש לו ראש, ואי אפשר לשים ראש אחד על השני. אבל מי שיסביר לו את זה, זו לא את, זה מישהו ניטרלי, מישהו מקצועי וניטרלי. אז אם את אמרת לחתן שלך, אני שמעתי אותך, מקווה שכך אמרת לו, אני שמעתי אותך, הקשבתי לך בהרבה מאוד תשומת לב, ועכשיו יש לך פה צ'ק או כרטיס אשראי או מעטפה, אני רוצה שתזמינו תור אצל יועץ נישואין, והוא יעשה לכם סדר בדברים. הוא ידע איך לעשות את זה. כן, איך להביא לידי זה, שהוא, אם הוא יותר אכפתי, והוא מוצא את עצמו, עושה כביסה ושוטף את הרצפה, ומוריד את הפח, והולך לקניות ושוטף את הכלים, אז הוא והיא, או על המחשב עם הלימודים שלה, או נחה על הספה כי אחרי יום עבודה ויום לימודים, ומצפה לקום ולמצוא הכל מוכן כמו שהיה לה בביתה טרם התחתנה, אז זה באמת יוצר אצלו אנטגוניזם, זה יוצר אצלו מצב של איכס, ומצב של אוף, ומצב של מה אני פה המשרתת או המשרת, וזה מאוד נדיר שבן אדם יגיד, הרי באמת זה לא כל כך קשה לעשות את זה, כן? אני מסתכלת מנקודת מבטי האישית, אני למשל לעבור על הבית לסדר אותו, זה בשבילי כיף גדול, ממש כיף, כי אני אוהבת סדר ואני אוהבת ניקיון, אבל אם תתני לי עכשיו לעמוד במטבח ולבשל ארוחה לעשרה סועדים, אם כי אני אעשה את זה מאוד יפה ובטוב טעם, אבל זה פחות אהוב עליי. אז זה נראה לי הרבה יותר קשה עכשיו להוציא את כל הסירים ואת המיקסרים ואת הכל וזה וזה. אבל את מבינה? אז זה סוג של כזה מין לכאורה הוא לא אמור להרגיש פרייר, כי מה? ייקח לה זמן להסתגל, אולי בעזרת השם כשיהיה להם ילד, אז היא תתפוס את העניינים. אני קוראת לזה להבין שהיא האימא בבית הזה. הרבה מאוד צעירות שפגשתי, גם במשפחה וגם בעבודה, לוקח להן הרבה מאוד זמן להבין שאין האימהות בבית הזה, אפילו כשעדיין אין ילדים. אני זוכרת את עצמי, אני ידעתי ואני, כמו שאמרתי, אוהבת סדר וניקיון, אבל אני זוכרת שניקיתי את הבית שלי אחרי החתונה פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, וואלה, אני צריכה פה לנקות טוב טוב, כי אין לי פה עכשיו את אמא שלי שתבוא ותעבור אחריי, כמו ש הייתי בבית ילדה, אם חיפפתי פה ושם, אז כבר אמרתי, אמא כבר תסדר את זה. הרי זה לא הבית שלי, זה לא האחריות שלי. אמא אמרה לי לקפל את הכביסה, אז מה שלא ימצא חן בעיניה, או מה שלא יהיה טיפ-טופ, היא תעבור על זה. ואני זוכרת את התחושה, אם כי עברו עשרות שנים, אני זוכרת את התחושה, אמרתי לעצמי, תעשי את זה טוב טוב, ובהכי מדויק שאפשר, למה פה אין לך את אמא שלך שתבוא ותעבור אחרייך. אז כן, אז זה לוקח לכולן זמן לתפוס שאני האמא בבית הזה, והבית הזה הוא שיקוף של, שלי, אם נכנסים לבית שלי, זה בעצם משקף אותי, ולטוב ולמוטב, כן, אם זה משקף אותה שהיא בלגניסטית ולא אכפת לה, והיא חיה מיד אל הפה, עוד פיצה ועוד פלאפל ועוד ככה, אז זה בדיוק משקף. ואם בסדר להם זה, אז בסדר להם זה. אני לא יכולה לבוא ולהגיד לה, תראי, זה לא בסדר. אין לי מנדט, אין לי לה זה בסדר. לי זה לא בסדר, אבל לה זה כן בסדר. ואת תראי, אני אולי לפי, הייתי אומרת לו את המשפט הזה, כי זה לדעתי משפט מאוד מרגיע. הייתי אומרת לו, שמה ידידי, אני פה נותנת לכם כסף ללכת לפגישה ולסדר את הדברים האלה. אבל אני גם דיברתי עם מישהי שהיא אשת מקצוע, והיא אמרה לי שלוקח לצעירות זמן להבין ולהפנים שאני האמא בבית הזה, ואני צריכה לתפוס פה פיקוד. אפילו ברמה של כאילו להפעיל אותו. עכשיו תקנה, אז הנה הרשימה. עכשיו זה בדרך כלל עובד ככה. אבל גם ראיתי שהרבה משקי בית שהאבא דווקא הפנים את זה שאני כאן גם האמא וגם האבא וחיו מאוד יפה, כי לכל דבר יש גם ערך מוסף, לא שופטים בן אדם רק אם הוא מבשל מספיק או מנקה מספיק, והדברים עוד ארוכים. אבל שני דברים תעשי, תציע להם לדבר עם איש מקצוע, ותציע להם לשלם על זה. אם אין להם כסף, אולי יש להם. וגם תגידי שאת הבן שזה לוקח לנשים צעירות להפנים, היי, אני האמא בבית הזה. הפסקה למוזיקה וחוזרים.
הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשר, ואנחנו שנינו עובדי עצה, מסתירים זה מזה את עינינו. נהיה נבונים, אל תשאל מה צמח, מה קמל. נהיה נבונים, אל תשאל מה קמל ומה נעקר מלב. הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשר, ואנחנו שנינו עובדי עצה, מסתירים זה מזה את עינינו. נהיה נבונים, אל תשאל מה צמח, מה קמל. נהיה נבונים, אל תשאל מה קמל ומה נעקר מלב. הסערה הזאת תחלוף עוד מעט, השאלה הזאת תשכח עוד מעט. הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשר, ואנחנו שנינו עובדי עצה, מסתירים זה מזה את עינינו. נהיה נבונים, אל תשאל מה צמח, מה קמל. נהיה נבונים, אל תשאל מה קמל ומה נעקר מלב. הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשר.
אז תודה רבה לרפאל לוי, שהוא באולפן, והוא עושה את המוזיקה, ואנחנו כאן. שלום רב לך יהודית, אבקש את עזרתך. לפני 3 שנים, חמי בא לגור בביתנו. הוא היום בן 83. אדם שהוא די בריא, מלבד כמה דברים שצריך לטפל בהם, אבל לאחרונה הוא התחיל להתנהג כמו ילד קטן. לא שהוא הובחן בהידרדרות מנטלית מסוג כלשהו. כל המבדקים המנטליים מוכיחים שהוא בסדר, כמו שהוא היה. אבל התחיל לבוא אליי, כי אני יותר בבית, בדרישות מדרישות שונות. כמו למשל, אם אני מביאה לו כוס קפה, הוא טוען שהקפה או חלש מדי, או חזק מדי, או חם מדי, או קר מדי, מחזיר אותי למטבח לתקן או לעשות לו קפה חדש. כמו כן, בסוג הלחם שקניתי, פשוט דברים שלא היו, מכיוון שהוא אצלנו כבר 3 שנים, כמו שאמרתי. הוא ממש ממש מתעכב לי על כל צעד ושעל, וממש עושה לי את התפקיד הזה קשה. הוא מקבל רנטה מגרמניה וגם ביטוח לאומי. הכסף הזה עובר אלינו, כמו גם הסחירות של הבית שלו שהוא מזכיר. כאילו כתגמול בעד עבודתנו, במקום להיות בבית אבות, הוא נמצא בביתנו. יש לבעלי עוד אחות אחת שהיא גרה בחוץ לארץ במקום רחוק, וזה היה ההסכם שכל הכספים שנכנסים לו הם עוברים אלינו, ותמורת זה אנחנו מטפלים בו עד 120 שנה. אחרי 120, 2/3 מהדירה שלו יעבור אלינו, ו1/3 אליה, כי היא במצב כלכלי טוב, והיא אומרת, אתם עשיתם את הטיפול ואת האחריות, לכן מגיע לכם יותר. אישה נחמדה, אבל אין לה שום שותפות בטיפול באבא שהולך ומזדקן, חוץ מאשר פעם בשבוע שהיא מתקשרת והם מדברים משהו כמו 15 דקות, ופעם בשנה היא באה לביקור של שבועיים ותו לא. מה עליי לעשות כאשר הוא מתחיל להציק לי עם הקפה, עם הלחם, עם הסלט, עם, אפילו כאשר אני מציעה לו את המיטה במצעים ריחניים יפים וחדשים? הוא אומר שהריח מדי חלש, או ריח לא טוב ולא נוח לו, פשוט מעסיק אותי כמעט 24/7. כאשר בעלי נמצא, אני יוצאת מהתמונה, אבל בעלי עובד קשה ולא נמצא הרבה. אני מתחילה להתעצבן ולהתרגז עליו. שכחתי לציין דבר חשוב, שהורדתי ממשרתי 2/3, כי כמו שאמרנו, אנחנו משולמים על הטיפול בו, ולא יכולתי להמשיך לעבוד במשרה שלמה במקום אהוב ומקסים שאני עובדת בו, לכן הורדתי 2/3 משרה. הם הסכימו לי כי אני באמת עובדת טובה ובנקודה מאוד אסטרטגית, לא אפרט כאן מה. מה בדיוק אני עושה כאשר הוא מתחיל לעשות לי את כל ההצקות האלה? תודה רבה לך וכל טוב, קראי לי שוש. טוב, אומרת שוש, שחמיה בין ה-83 כבר נמצא אצלהם נראה לי 3 שנים. פשוט כשאני קוראת את ההודעה או את הוואטסאפ, זה אחר כך קופץ לי ככה, אני כבר עוברת לקטע הבא, ולא תמיד זה נמצא לפניי. והוא התחיל להיות קפריזי, זה נקרא קפריזי, הקפה לא טוב, או שהוא חם מדי, או קר מדי, או חלש מדי, או חזק מדי. זה ככה וזה ככה, ושוש אומרת, אני ממש כבר משתגעת. אמנם משלמים לנו, וגם אחרי 120 אנחנו נהיה מתוגמלים. אבל ביום יום שזה קורה, אני יוצאת מדעתי. בעלי הרבה שעות לא בבית, וכל הטיפול נופל עליי. שוש גם כאילו הורידה שעות מהעבודה שלה, ועברה לשליש משרה, כי נכון, תראי, אם משלמים לכם, אז כאילו אתם עובדים אצלו לכל דבר ועניין, אז באמת הוא צריך לקבל תמורה מלאה לחספו. מה בדיוק עושים? אז תראי, לדבר אליו, נגיד, להגיד לו, הוא טוען שהקפה לא מספיק חם. להגיד לו, זה כן חם, זה לא יעזור. כי זה אצלו, זה לא חם. עכשיו, אובייקטיבית, אני לא יודעת אם זה חם או לא חם. לעמוד ולשכנע אותו, זה כן חם, אז יעלה לך יותר עצבים ויותר זמן, מאשר ללכת ולחמם את זה. מניסיון, אנחנו גם זכינו לטפל בהורים, ומשני הצדדים. ובחיים לא התווכחתי, לא התווכחתי, כי שוב, זה לא עניין של שכל, וזה לא עניין רציונלי. זה הכל אמוציונלי. או שהזקן מפחד שהוא ננטש ונשכח, כן? אם הוא לא יעסיק אותך, נונסטאפ, הקפה, המיטה, הלחם, המרק, כל דבר, אז איך ידעו שהוא פה? איך ידעו שהוא פה? הוא בסך הכל אדם זקן, שכבר גמר את ענייניו פחות או יותר. וכל אחד הולך לענייניו, וזה הולך לעבודה, וזה הולך ללימודים, וזה הולך לישון. והוא, מה יהיה עליי? מי יסתכל עליי? מי ידאג לי? איך ידעו שאני פה? אז הוא מתחיל לעשות את כל הדאווינים האלה. ואני, תראי, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך שאם שבוע ימים, את תחממי את הקפה, או תקררי, או תפרסי את הלחם ככה, או תקני לחם אחר, או תציא את המיטה ככה ותעשי הכל לשביעות רצונו, שבוע ימים, והוא ייתן בך אמון שאת פה לא מחפשת להציק לו או לעשות לו רע, אז הקפריזיות הזו תרד, לא. הרי הקפריזיות הזו היא לא ממקום של לנסות אותך, היא ממקום של חרדה, היא ממקום של אמירה, רגע, אם אני לא אעשה את כל הדברים האלה, לא ידעו שאני פה. כן, יעשו לי כוס קפה, הנה סבא, יש לך קפה, תשתה לבריאות, וילכו. ואני לא רוצה, אני לא רוצה שילכו, אני רוצה שיהיו איתי ויעמדו על ידי וידברו איתי ויתעסקו איתי. זה במידה רבה כמו ילד, ואנחנו כולנו יודעים שימי הזקנה הם כמו ימי הילדות, אבל בלי הצ'ופרים של ימי הילדות, ואמי עליה שלום תמיד הייתה אומרת את זה, למה תינוק שנולד ומתחיל לחייך ומתחיל לצחוק ומתחיל לעשות דברים, אין לו שערות, אין לו שיניים, צריך לחתל אותו, כל מיני דברים שצריכים לעשות גם לזקן, ועל תינוק כולם משתגעים וכל הזמן מחפשים לשחק איתו ולהיות איתו, והזקן המסכן שבעצם יש לו את אותם התסמינים, אין לו שיניים, השם ישמור, לפעמים צריכים לחתל אותו, ואין לו שערות, והוא לא מדבר, וזה כל כך קשה, ואפילו, מה לעשות, מאוס, אני חייבת להגיד את המילה הזו, כי צריכים באמת לדעת איפה אנחנו מתעסקים. אז כן, התסמינים הם אותו דבר, אבל אין בכלל שום סוג של השוואה, של טיפול בתינוק צחקני, עליז ושמח וחכם, וזקן מסכן. וכבר אמר מישהו, עדיף להיות צעיר, עשיר ובריא, מאשר סיני, זקן וחולה. כן, אי אפשר להתעלם עובדות החיים. אז יש לי פה, אם את רוצה פתרון, אז אני אומרת לך, א', לדעתי, ככל שתתווכחי פחות, את תבזבזי פחות אנרגיות. זה כמו איזשהו זבוב תורדני. הוא מבקש לחמם את הקפה, תחממי. הוא אומר, לא, חיממת יותר מדי, אז תקררי. את עשית את זה, בסדר. הרבה יותר קל. אם כל זה, שזה נשמע קשה, אבל זה עדיין הרבה הרבה יותר קל ללכת ככה, מאשר להתווכח איתו. האמיני לי, אני יודעת מה שאני מדברת. גם אם הוא בשביל כוס קפה ישלח אותך למטבח 4 פעמים, עדיין זה יותר קל מאשר התרחיש הבא. את תגידי, אל תבלבל במוח, טוב, אולי לא תגידי את המילים האלה, אבל תחשבי אותם. אני כבר אישה בת 50, אני יודעת איך עושים כוס קפה, אתה רוצה תשתה, אתה לא רוצה, אל תשתה. אז מה יקרה? אז הכן ייכנס למצבי רוח, וישדרג את ההתנהגויות שלו. אם עכשיו הוא עדיין הולך לשירותים, ומתרחץ לבד, ומתלבש לבד, ושומר על היגיינה, הוא יפסיק לעשות את זה, כי הוא ירצה להתנקם בך, הוא ירצה להגיד, טוב, לא הלך לי עם הקפה, אז זה ילך לי בשירותים. לא הלך לי עם השירותים, אז יהיה עוד יותר שדרוגים. אז לפעמים ההידרדרות הזאת היא מורכבת, גם מנטליות וגם פיזית. זה לא, זה מדע שלם, זה פסיכולוגיה שלמה של איך להתנהל מול הגיל המבוגר. אז אני יכולה לומר לך מניסיון, שהוויכוחים הם לא יביאו אותך למטרה שלך. הוא לא, אם תגידי לו, טוב, אתה רוצה לשתות, אתה לא רוצה לא לשתות, אז מחר הוא לא יגיד, טוב, אני שותה את הקפה איכשהו כי לא הלך לי. לא, יכול להיות שאת הקפה הוא ישתה, אבל הוא ימצא מקום יותר חמור. ויותר קשה לטיפול מאשר להחליף לו את הכוס קפה, או לחמם אותה שוב, או לקרר אותה שוב, או מה שתגידי. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, את יכולה פשוט להביא מישהו שימלא את מקומך. אם אתם עדיין, את ובעלך, מטפלים בו עצמונית, כלומר אין לכם מישהו מבחוץ שמטפל בו, אז אולי זה הזמן להביא מישהו. את אומרת שכסף שמה לא חסר, אתם מקבלים את הרנטה שלו מהנאצים, ואתם מקבלים את הביטוח לאומי ואת הסחירות מהבית, אז תעשי את החשבון. ייתכן שכדאי לך להביא. אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שמחפשים, יש את עזר מציון שיש להם מערך שלם תמורת כסף, הם לא בחינה. שהם פשוט ימלאו את מקומך. אז שיבוא מ-9 עד 12, או מ-7 עד לא יודעת עד מתי, הוא יקים את הזקן, הוא יעשה לו את הקפה. אני מבטיחה לך שלאותו מטפל הוא לא יציק, הוא לא יבוא ויגיד הקפה חלש, הקפה לא חם, הקפה כן חם, כאן, שם. את המטפל, מה שהוא יעשה איתו יהיה טוב. אז זה מה שבאמת, זה משהו שהמלצתי להרבה אנשים, וזה עבד מאוד יפה. זה עבד מאוד יפה, כי פשוט, שדעת, הוא, בזה שהוא מציק לך עם הדברים האלה, הוא ממוקד מטרה, ייתכן שהוא פשוט שם לב, שאת מתעסקת בעוד הרבה דברים, בטח יש לכם, זה גם התופעה הידועה הזאת של ה... הקריאה הזאת מלשון לקרוע בין הטיפול בדור ההמשך, בטח יש לך ילדים ונכדים וכל מיני עיסוקים, ואת אומרת, יאללה, אני רוצה לחיות את החיים שלי. ואומר אז כן, רגע, את תלכי לחיים שלך, החיים שלי כבר בסופם, מי יסתכל עליי, מה יהיה איתי, אותי תעזבו פה ואני ארכב פה. גם אם הטיפול הכי טוב, זה מה שעובר להם בראש. אז פשוט תקחי מישהו שיחליף אותך, וש3-4 שעות כל יום, או בהתאם לתקציב שלכם, וככה קצת ירד ממך העול. אבל אני אומרת לך עוד פעם, להתווכח איתו זה לא יעזור, זה רק יעשה יותר גרוע. ואל תקרי לזה סחטנות, זה לא משהו שהוא עושה במודע, זה לא משהו שהוא מחליט בבוקר, קם בבוקר ואומר, היום איך אני אסחוט את קלתי שוש, איך אני אסחוט אותה, אני אעשה בעיות עם הקפה, אני אעשה בעיות עם הנעליים, אני אעשה בעיות עם ארוחת בוקר. אני זוכרת את אמי וסבתא שלי עליהן השלום. הן היו שתי נשים חשובות, חשובות, עם אוריינטציה של תלמידי חכמים ומידות טובות ומה שאתם רוצים. וגרו מאוד בסמיכות. ואמי הייתה ממונה, היו לה כמה אחיות בסביבה, כמה אחיות היו לה, שתיים, שלוש. לא, למעשה הן היו, הייתה דודה קייזלר ודודה, שלוש אחיות היו בסביבה ועוד אחת, הן היו חמש אחיות ושני אחים, אז היו גם את שתי הגיסות, כולן היו פחות או יותר, התחלקו בטיפול באמא. אמא שלי הייתה ממונה על ארוחת הבוקר. אז כל בשעה שבע, סבתא קיבלה ארוחת בוקר. אבל עם אמא ואמא גרנו בשני בתים סמוכים, אנחנו גרנו בקומת קרקע, והיו צריכים להיכנס לחדר מדרגות של הבית הסמוך, לעלות קומה אחת, וזה היה הבית של סבא וסבתא. סבא כבר היה בעולם האמת, סבתא הייתה איתנו, ובשעה שבע היא רצתה ארוחת בוקר, שזה בסדר גמור. אמי הייתה אישה עמלנית וחרוצה ומשכימה קום, זה לא היה מדי מוקדם בשבילה. אבל אם היא הגיעה בדקה לשבע, לסבתא היה שעון קיר אורלוגין עתיק יומין כזה על הזה, ורק כשהשעון צלצל שבע, היא הסכימה ליטול ידיים. אם השעון טרם צלצל שבע, היא לא הסכימה ליטול ידיים. אפילו דקה לשבע. ואמא הייתה מתוסכלת, והיא הייתה אומרת, אמא, תסתכלי, זה שבע, דקה לשבע, למה שהביצה תתקרר, ולמה שהקפה יתקרר, ולמה, לא, השעון לא צלצל, אני לא אוכלת. נו, ואני אומרת לכם, זה לא היו נשים פשוטות, לא אמא ולא סבתא. ולא פעם, אז טוב, השעון צלצל, והיא אכלה, אבל לא יודעת אם אמא שם חיממה לה, היה שם מטבח כמובן, ולא יודעת אם אמא חיממה לה את הקפה עוד פעם או עשתה, אבל זה היה פשוט דבר שחיינו אותו יום יום. היא הייתה יורדת מתוסכלת ואומרת, הגעתי דקה לשבע, והיא לא רצתה לאכול כי עדיין לא שבע. אז רק מראה, אז מה, אדם אחר, כלומר, אדם שהוא לא בן 80, אז הוא לא עושה את החשבונות האלה. אני אוכל בשבע, אני אוכל בשבע וחצי, אני אוכל... מתי שיוצא לי, מתי שמזדמנן לי, הרי יש לי המון דברים אחרים לעשות, יותר חשובים ויותר דוחקים ויותר זה. כן, אבל אם אדם בן 80 יאכל מתי שזה, אז איך ידעו שהוא פה? כל אחד ילך לענייניו, וכל אחד ילך לעסקיו, וזהו, יזרקו לו שם את האוכל בשעה 7, או 7 ו-5, או 7 ו-10, או מתי שיצא לי, ודי. אז זה כל כך חשוב להבין את זה ולדעת את זה. עכשיו, אם מאוד קשה לך, תביא מישהו שיחליף אותך כמה פעמים בשבוע, אם את יכולה כל יום, כדי שהלחץ הזה קצת ירד. רק שנייה. שלום רב לך גברת פוגל. חן חן לך על התוכניות. גם אני מאוד מאוד נהנית ורוצה לשאול אותך. יש לי נכד בן שבע שמסרב להיפרד מהמוצץ. כמובן שכבר סיכמו אותו שהוא לא יוצא מהבית עם המוצץ. אבל גם בבית, וכבר מצאנו את המוצץ בתיק שלו, כלומר, הגניב אותו לכיתה. ביתי מאוד חוששת שזה יגרום לו לקשיים חברתיים, ובכלל, השיניים שלו די עקומות, אבל על זה אני כבר לא מדברת, למרות שזה גם עסק שלם ליישר לו את השיניים, ואנחנו יודעים שזה לא כל כך פשוט, אבל ניחה, אני פשוט פוחדת מהדימוי החברתי שלו. איך ומה עוד אפשר לעשות בשביל לגמול אותו מהמוצץ, ילד בן שבע? תודה לך. סבתא מודאגת. תשמעי, קודם כל סבתא מודאגת, את לא מבינה כמה פעמים שנשאלתי את השאלה הזאת. ו... אני חושבת שכדאי לבדוק, כי מה זה מוצץ בעצם, כן? את אומרת, די, תזרוק את המוצץ, אתה ילד גדול. שזה אומר שאת מטפלת בתוצאה, לא בסיבה. הרי הילד נצמד למוצץ בגלל סיבה מסוימת. כן, זה כמו שאנחנו אולי... אנחנו גם אולי נצמדים למשהו, כשקצת קשה לנו, או שאנחנו עמוסים, או שאנחנו עייפים. אולי גם אנחנו פונים לאיזשהו מרגוע, לאיזשהו פיצוי, לאיזשהו משהו. וכולנו מכירים את העניין הזה של אכילה רגשית, ולא אכילה רגשית. אז יכול להיות שצריך לבדוק ילד בן שבע, כבר צריך שיהיה לו כבוד עצמי, ושלא חס וחלילה מי שיתפוס אותו חסר לו, כן, אתם אומרים שכבר גיליתם את המוצץ בתיק שלו, למרות שהוא חתום על זה שהוא לא מוציא אותו מהבית. אבל בכן גיליתם את זה בתיק שלו. אז יכול להיות שלילד יש איזושהי מצוקה. וזה לא רק הרגל שקשה לו לוותר עליו. כי אתם יודעים, אני הרבה פעמים נשאלתי את השאלה הזו, ותמיד אני אומרת, תשמעי, עוד לא ראיתי חתן שעומד תחת החופה עם מוצץ בפה. כן? הרי בסוף איך כך או אחרת זה נגמר. איך? כך או אחר. פעם הילד נמאס לו, פעם יש הרבה מאוד ששורפים את המוצץ בשריפת חמץ, ופעם היה בתל אביב, או אני חושבת שזה היה בתל אביב, אני עכשיו ממש נזכרת בזה, איזשהו עץ עם המון מסמרים, והילדים שרצו להיגמל מהמוצץ, באו ותלו את המוצץ על המסמרים האלה, זה נקרא עץ המוצצים, וססון ושמחה. המוצץ שלי הצטרף שם לעוד עשרות ומאות מוצצים של ילדים גדולים שכבר לא צריכים מוצץ. אז כל השיטות האלה אתם מן הסתם מכירות, אבל הוא כבר בן שבע, ועדיין מתקשה לעשות את זה. בטח שכנעתם אותו ועם מתנות ועם הבטחות ופיצויים וצ'ופרים. שזה אומר שייתכן שהילד כן נמצא בסוג של מצוקה, ופשוט קשה לו לוותר על הנחמה הזאת. עם כל זה, אני עדיין אומרת לך, שום ילד לא עומד מתחת לחופה עם מוצץ, ולא בישיבה עם מוצץ, ולא בצבא עם מוצץ, אם כי אני חייבת לומר, פעם ישבתי, כן, שילדיי היו קטנים, והייתי הולכת איתם לטיפת חלב, אז ישבה שם גם איזו אישה, ואני לא יודעת איך היום, אני מקווה שהיום לא יושבים ומחכים כל כך הרבה זמן בתור, בזמני, אולי גם זה היה איזשהו קטע של זמן, כי אולי זה הייתה תחנת טיפת חלב לא כל כך מוצלחת. על כל פנים, ישבנו בתור, חיכינו די הרבה זמן, ישבה שם אמא צעירה, ובלי מסים פשוט הכניסה את האצבע לפה, כן, מצצה לה את האצבע, היא ישבה שם כבר עם התינוק, ואני לא יודעת אם זה התינוק ראשון, אבל היה באמת מתסכל. ובשביל להתמודד עם התסכול, היא שמה אצבע בפה, ככה, בלי שירגישו. ברגע שהיא ראתה שכאילו היא התעשתה, היא ראתה אותי כל הזמן. אבל ברגע שהיא ככה תפסה מה היא עושה, אז היא מיד הוציאה את האצבע, ואפילו שלחה לי כזה חיוך מבויש כזה. כי זה היה פעולה כזאת בלתי רצונית. קשה לי, כשאני עייפה, כשנמאס לי, כשאני מתוסכלת, אצבע בפה. אז זה, את יודעת, זה מין נחמה כזאת. אז מה שהייתי עושה, זה הייתי מבררת כאילו יותר בודקת מה עוד יש בחיים של הילד. יש לו חברים, הוא בן שבע, אז הוא כבר בכיתה א', האם הוא מצליח, יש לו קשיים, יש לו לחץ, נולד עוד תינוק. הייתי עוד בודקת קצת יותר מה יש בחיים שלו, ואם הייתי מגיע למסקנה שהחיים שלו בסדר גמור, ואין שום סיבה מיוחדת שהוא צריך את הנחמה הזאת, אז הייתי עוד פעם מפעילה עד שעד כל כמה חודשים. אני זוכרת בפירוש שאלה שלא כולם לקחו אצלי מוצצים, אבל אלה שכן היה להם מוצץ, בשלב מסוים החלטנו שגומרים עם המוצץ, והם זרקו אותו לפח, ואני בשקט הוצאתי אותו מהפח ושתפתי אותו, כי אמרתי, בואו נראה אם זה כבר סופי, אם הוא לא התחרט, אני עוד לא כל כך האמנתי, והייתי תמיד מוציאה בשקט את המוצץ ושמה אותו באיזה מקום, כי מה, ילד בן שנתיים, זה קורה בשנתיים אולי? לא, זה קרה הרבה אחרי שנתיים. אני זוכרת שהבן שלי הקטן, שהוא באמת ילד פלא, הייתי אומרת, וכן, אני אמא שלו ואני אומרת את זה, הוא היה בן 5, כשעדיין היה לו מוצץ, והוא לא רצה, הוא חשב, נגיד, הוא יצא בבוקר מהחדר שלו עם הפיג'מה, ועדיין עם המוצץ בפה, והוא כיסה את המוצץ, כאילו עשה משתי הידיים שלו מין משהו כאור כזה, מין זה, ולא הבין שכולנו מבינים שהוא בעצם מסתיר את המוצץ. עם שתי הידיים הוא ככה עטף את המוצץ, אתם מקווה שאתם תופסים את הפוזה הזאת, זה היה כזה חמוד. והוא חשב שאם הוא יסתיר את המוצץ, אנחנו לא נוכל לנחש מה יש לו בפה. והיינו צוחקים, אבל תראו, היום הוא אבא ברוך השם, והמוצץ מזמן נעלם, וכשאני מספר את הסיפור הזה, אז זה אפילו אולי משעמם אותו, ואומר מה שאני אמרתי כשהייתי בגילו, יאללה, מה זה הסיפורים האלה של האימהות, שהן זוכרות כל דבר ולא מבין, אולי קצת הוא כבר כן מבין, כי הוא כבר אבא ברוך השם. שהסיפורים האלה נחרטים לנו בעצמות, לנו האימהות, אנחנו לא שוכחות שום דבר. זה לא סיפורים באלמה, זה היו שנים של המון שמחה והמון המון עבודה והמון תפילות והמון המון תקוות, ועדיין זה ממשיך, כן? כל עוד נשמה באפינו, אנחנו אימהות, ואנחנו כל הזמן מתפללות או דואגות או גם וגם. אז הדברים האלה נחרטים לנו בזיכרון, זה לא דברים של מה בכך. אז תבדקי מה עוד בחיים שלו, ותגידי לו, שמה, אני לא יודעת אם להגיד זה כל כך, כי הוא, אני משארת לעצמי, הוא בן 7, הוא ממש יודע את זה בעל פה, ותעיר איתו באמצע הלילה, אז הוא יגיד, לא, מה, אני גדול, אני לא צריך מוצאת, אבל פה ושם הוא עדיין נזקק למפלט הזה. הייתי מחכה עוד קצת, עד שהייתי חושבת, נגיד, סתם לתת לו איזושהי תרפיה, או בבעלי חיים, או במוזיקה, או בציור, או כאילו להשיח את דעתו, פשוט לחזק אותו מבחינה רגשית, לחזק אותו מבחינה חברתית, לחזק אותו מבחינה אישיותית. ואז המוצץ לא יהיה לו את החשיבות הזאת. זה הייתי עושה, הייתי מחכה עוד קצת, נגיד עד אחרי פסח. כי אתם יודעים, עכשיו אנחנו נכנסים ללחץ של פורים ושל פסח, אז זה לא הזמן. וזה גם לא כל כך דחוף, כי זה לא משהו שהילד מזיק לעצמו, עושה לעצמו איזה דברים בלתי הפיכים, ממש לא. אבל יחד עם זה, הייתי כן ככה עם יד על הדופק, ואולי, אני אומרת לך, אם הוא לא יזרוק את המוצץ לבד, עד אחרי פסח תחשבי על סוג של חיזוק לילד, מאיזושהי פעילות. מהנה שהילד יהיה לו קצת, אתם יודעים, אני כל הזמן רואה מודעות של חוגי נגרות לילדים בגיל הזה, וחוגים כאלה ואחרים, ויכול להיות בהחלט שזה ייתן לו את הבוסט הזה, והוא מעצמו יעלים את המוצץ. המוצץ ייעלם ולא נודע כי בא אל קיפה. וכאן מסתיימת שעתנו, הייתי פה תמיד בשמחה קצת מצוננת, אבל נראה לי שזה עבר די טוב. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, יהודית פוגל, 0528-703-667, 0367-476-20, פוגל, 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמע.